ten zmen mu Deutim zval.
אז אנחנו נתחיל. אז ערב טוב לכולם. ברוכים הבאים לזמן המשותף שלנו. והיום אני רוצה לעסוק בשני נושאים. הנושא של הכבלים של העולם הזה, ומה זה בכלל אומר כבלים של העולם הזה. והנושא השני זה מודעות לתזונה ודיוק של תזונה ומזון בתקופה הזאת ככלי מאוד מאוד חשוב, ככה תמיכה בגוף, בנפש, וגם לפרימה והתחלה של כמו התמרה של האנרגיה שלנו מהמימד הזה של העולם למימד אחר שיש בו קצת יותר רווחה. אז בעצם זה יכול היה להיות שני שיעורים כאילו נפרדים, אבל אני גם מרגישה שיש ביניהם קשר, והיום אני ככה אנסה גם לדבר על מה מושך אותנו כאן, מה משאיר אותנו כאן, מה אנחנו עושים כאן בעולם הזה, מי אנחנו בעולם הזה, וגם באמת ממש לתת כמה כלים וקצת מהגישה שלי לעבודה עם תזונה, כי אני מרגישה שזה באמת כלי מאוד מאוד חשוב, שיכול לחולל המון המון שינויים שהם לא דרך המיינד והם לא דרך ההבנה, אלא יש את התנועה שאנחנו עושים מהאור אל החומר, מהמודעות אל המציאות, ויש את התנועה שאנחנו יכולים לעשות מהחומר אל האור. מבחינתי עבודה עם דיוק בתזונה, ולא מדובר לא בסגפנות ולא באיזה מטרות בריאות, אלא פשוט במודעות ודיוק עצמי בעבודה עם המימד הזה, יכולה ממש לפתוח שערים למודעות ולחדש אותנו, וגם לעזור מאוד לגוף להתמודד עם דברים שהוא עובר כרגע בתקופה לא פשוטה, מבחינת העומס והתדרים שהפלנטה הזאת עוברת דרכם. אז אלה שני הנושאים, ואני גם אומר שההתעסקות עם תזונה היא משהו שהוא מאוד מאוד דומיננטי בחיים שלי, אני חושבת תמיד, ובמיוחד גם ב-16 שנים האחרונות, ועוד יותר ועוד יותר בשנים האחרונות, גם מתוך המסע שלי לפרנה, אז אני גם אגיד על זה כמה מילים, ושאני כן רוצה מאוד לקדם את הידע שצברתי, לא לקדם את הידע, אלא להנגיש את הידע עוד ועוד, כי אני מרגישה שהגישה והכלים שככה עם הזמן פיתחתי, אני כן מרגישה שהם יכולים להביא הרבה רווחה, וגם כזה לא להכניס אנשים לפינות בנושא שהוא כל כך רגיש כמו מזון. ובסוף אפריל תיפתח קבוצה לתמיכה בשינויים בתזונה, ואני ככה קולטת שכשאני כותבת כל מיני פוסטים על תזונה, אנשים ישר קופצים עם כל מיני תגובות קצת מתגוננות, אז חשבתי קצת להסביר את הגישה שלי. אז בואו נחזור רגע לכבלי העולם הזה, למה אני מתכוונת. בואו נתאר לעצמנו רגע סיטואציה שבה אנחנו נכנסים לחדר, ויש בו כל מיני דברים טובים ופחות טובים ונעימים ופחות נעימים, ואפשר ממש להתפתח בו ולעשות כל מיני פעולות ולחוות כל מיני חוויות. וחדר, חדר עם כל הפוטנציאל של 360 מעלות של רגשות, חוויות, תחושות. ובעצם אנחנו נכנסים והדלת נסגרת מאחורינו. ואנחנו לא יכולים לצאת. מבחינתי זה כבלי העולם הזה, שכאילו נכנסנו לאיזשהו חדר, שאפשר לדבר על המעלות שלו, אפשר לדבר על החסרונות שלו, אפשר לדבר על היתרונות שלו, אפשר לדבר על מה אפשר ללמוד ולהתפתח, אפשר לדבר מפה עד הודעה חדשה על הכל, אבל בפועל הדלת סגורה ואנחנו לא יכולים לצאת. אז מה נעשה? ברגע שהדלת סגורה, או ברגע שהדלת פתוחה, אבל אני לא יודעת איך לצאת, באותו רגע אני שבויה. ואז סביר להניח שכל הדברים שאני אגיד על החדר הזה, כבר נובעים ממידה מסוימת של היסטריה, כי בעצם אני גם יודעת שאני לא יכולה לצאת. ואם לא מהיסטריה, אז טוב, אז אני לא יכולה לצאת, אז כדאי שאני אתחיל לפגוש את היתרונות של החדר הזה. ואז אני אתחיל לבנות לי מערכת של אמונות, למה אני בחדר הזה, ולמה החדר הזה הוא טוב, כי אני חייבת לעזור לעצמי איכשהו לקבל את העובדה שנכנסתי לחדר ואני לא יודעת איך לצאת ממנו. ואז אני אגייס לעצמי המון אמונות, והמון רעיונות, והמון גישות, והמון טכניקות, כדי להסביר לעצמי, ואז בעצם זה כבר לא חדר, זה עולם, וזה לא רק עולם, זה עולם ממש גדול, ואז יש בו אלוהים, ויש בו מיליון דברים, כן? שעוזרים לי להכיל את זה, שאני בעצם נכנסתי לחדר שאני לא יודעת איך יוצאים ממנו. או יכול להיות שכל הדברים האלה שאני אספר הם גם נכונים על החדר הזה. אבל האם הייתי מספרת את אותם סיפורים, והאם באמת הייתי נשארת בחדר הזה אם הייתי יודעת איך ללכת? לפעמים אני כותבת פוסט על משהו, על תזונה או על שינויים או על כל מיני דברים, ואז בעצם אומרים לי, אבל אנחנו פה, באנו לפה בשביל לאכול, באנו לפה בשביל לעשות סקס, כאילו באנו לפה בשביל החומר, באנו לפה בשביל ההתנסות. כאילו, אז אם את מבטלת מלא מלא דברים, אז כאילו בשביל מה באת לפה? אבל אני לא חושבת שרוב האנשים שנמצאים היום בעולם נמצאים פה מתוך בחירה. ממש לא. אני חושבת שרוב האנשים היום שנמצאים בעולם נמצאים פה מתוך הרגל, נמצאים פה מתוך קרמה, ומה זאת הקרמה הזאת? בעצם אנחנו ממחזרים את עצמנו. אנחנו יוצאים מהגוף כי הוא כבר כזה שחוק, כמו איזה שקית כזאת שנגמר לה הכוח, ואז אנחנו מקבלים שקית חדשה. אבל בעצם המוות לא משחרר אותנו מהעולם הזה, ודיברתי על זה הרבה. המוות פשוט מעביר אותנו למקום אחר בעולם הזה, למקום שבו יש נשמות בלי גוף, ואז הן מקבלות גוף וחוזרות לתוך החדר. כך שבעצם מוות הוא לא פתרון לשום דבר. אני לא אומרת את זה כדי לייאש או כדי לדכא, אני אומרת את זה משום שהדלת של החדר פתוחה. אין בה סוהר, אבל אנחנו לא יודעים את הפעולות כדי לצאת, ואני גם באמת באמת שואלת בכנות, כמה מאיתנו היינו נשארים כאן אם היינו יודעים איך לצאת? וכמה מכל הסיפורים שאנחנו מספרים, מבחינה רוחנית, מבחינה דתית, מבחינה אידיאולוגית, מבחינה מדעית, כמה מהסיפורים האלה אנחנו מספרים כדי להסביר למה אנחנו כאן ולא יכולים ללכת? או להסביר מה זה הכאן הזה? כאילו, בעצם, שוב, יכול להיות שאפשר להיות כאן ממש בכיף. נכון, אם אני הולכת עכשיו לבקר מישהו, אני הולכת לבקר אותו כי אני רוצה לשוחח איתו, לשחק איתו, לאכול איתו. אבל אם אני הולכת לבקר אותו וסוגרים מאחורי את הדלת, ועכשיו אני חייבת להישאר שם, לא בטוח שכבר כיף לי. אבל אז אני מתחילה להסביר, טוב, אני כנראה צריכה להישאר פה כי זה המקום שלי וזה הגורל שלי, וכנראה שזה העולם וזה הקרמה. אבל בעצם מה שאני עושה זה מתחילה להסביר ולהצדיק ולחפש איזושהי גאולה ואיזושהי תקווה בתוך סיטואציה שבפועל אני לא יודעת איך לצאת ממנה. אז אני עושה את הכי טוב שלי. עכשיו, אני לא נגד העולם הזה, אני לא נגד החדר הזה. אני לא חושבת שזה חדר רע או נורא. יש בו את מה שיש בו ואין בו את מה שאין בו. והוא הולך לכל מיני כיוונים, אבל אני רוצה לדעת לעזוב. אני רוצה את הכלים האלה. אני רוצה את האפשרות הזאת לפלס לעצמי דרך החוצה מהחדר הזה. עכשיו, ברגע שיש לי את הכלים לפלס דרך החוצה מהחדר הזה, אז אני באמת יכולה להחליט אם אני רוצה להישאר בו, ואם הוא באמת טוב ומיטיב ובא לי או לא. אבל כשאין לי את האפשרות לצאת מהחדר, אז כל מה שנשאר לי זה להצדיק את למה אני צריכה להיות בחדר, ואז זה העולם, וזה הקרמה, וזאת הדת, ואנחנו באנו לפה כדי לאכול, ואנחנו באנו לפה כדי להתרבות, וכאילו כל מיני אקסיומות ורעיונות, בזמן שבעצם הדלת החוצה מהחדר הזה פתוחה לכולם תמיד, אבל הכוח משיכה של החדר הזה מאוד מאוד חזק. מאוד מאוד חזק. הוא יודע ממש כמו לפתות אותנו להישאר בו. עם ריח ועם חושים ועם אורגזמה ועם רגשות ויכולת ביטוי עצמי. אבל כל מה שהחדר הזה מאפשר לי הוא כמו קמצוץ של הקמצוץ של הפוטנציאל ביטוי שלי והפוטנציאל חוויה שלי. ואפשר להגיד, אוקיי, יש פה דברים ממש ממש יפים. אבל רוב שעות היום שלנו או כואב לנו או מגרד לנו, או שאנחנו צריכים לעבוד, או שאין לנו ברירה, או שאנחנו חייבים, או שאנחנו עייפים. בסדר, יש גם הרבה שעות טובות, יש גם ימים טובים. אבל שוב, באמת אני שואלת ממש הכי בכנות, אם הייתי יודעת איך לצאת, האם הייתי יוצאת או האם הייתי נשארת? ואני מדברת הרבה על הגירה, וגם לפני כמה שנה אולי עליתי לשיעור על זה שנהיה פה די רעיל, כאילו מבחינת האטמוספירה של החדר הזה היא קצת נהיית רעילה לישויות של אור, והיא קצת מכבידה, ולכן גם הן מאוד מאוד מתקשות לעזוב. ואני מרגישה שאנחנו בתקופה שגם יש בה המון המון אור, והאור הזה יכול לתמוך אותנו לצאת מהחדר הזה, אבל האור הזה גם משגע את החדר הזה, ויוצר המון המון רעש, וגם אנחנו יכולים ללכת בתוכו לאיבוד, וגם הרבה אנשים משתמשים באור הזה בדרכים שונות, והרבה פעמים כדי גם לנסות לשלוט בבני אדם אחרים ולקחת מהם את הכוח ולהחליש אותם. ואז שוב אין לנו את החוויה שאנחנו יכולים לצאת. אנחנו כל כך כל כך כל כך התרגלנו לסמכות ממלכים וקיסרים, והחזק שולט והחזק טורף, שכאילו אנחנו מראש הולכים אל האנשים האלה קצת כמו עבדים, כי אנחנו רוצים איזושהי הגנה מהחזק הטורף היותר גרוע. עד שגם את אלוהים הפכנו לאיזושהי סמכות שאומרת לנו מה לעשות או מה לא לעשות. עד שגם כשאנחנו כבר מתים ורואים את הישויות אור בקצה המנהרה והן אומרות לנו, כן, יש לך עוד עבודה לעשות, תחזור לכדור הארץ, גם את זה אנחנו מקבלים. שבעצם רבים מאיתנו כבר לא ממש רוצים לשהות במימד הזה, ובצדק. אבל הדרך לפלס החוצה היא בעצם לא כל כך נוחה, כי בעצם זה אומר לפרום המון המון אמונות והמון רעיונות והמון אקסיומות על מה זה העולם הזה, ומה אני אמורה לעשות בעולם הזה, ואיך העולם הזה עובד, ולמה אני פה, כי כבר אלפי שנים אנחנו מצדיקים את למה אנחנו פה, ולמה זה חשוב שאני אהיה פה, שפתאום לא להצדיק את זה ולהגיד יאללה ביי, אז כאילו מה זה אומר על כל השנים שהייתי פה? וגם זה אומר המון המון פרדות. ולא משנה באיזה גיהנום אנחנו חיים, כשאנחנו באים להיפרד ממנו, זה מרגיש כאילו זה גם היה גן עדן. זה משהו שרק לאחרונה התחבר לי במלוא העוצמה שלו. שלא משנה מאיזה פרק בחיים אני נפרדת, וכמובן אני בטוחה שיש פרקים איומים ביותר שאף אחד לא חושב עליהם כגן עדן, אבל כשאנחנו מסתכלים אחורה בנוסטלגיה ונפרדים מאיזה תקופה, פתאום התקופה היא נראית גן עדן ליד התקופה שאנחנו נמצאים. אז זה לא משנה שילידים טבחו אחד את השני ורבו על אוכל ואנסו נשים, כשמסתכלים עכשיו על היליד, רואים אותו כזה עם חץ וקשת, מחובר לטבע, לא רואים את הכינים ואת הטפילים ואת ה... כן, עכשיו, בסדר, גם לנו יש כינים וטפילים, וכאילו יש איזו אידיאליזציה של הרועה צאן שהולך עם העדר שלו, והוא חי את החיים הפשוטים והאמיתיים, אבל יש שם גם הרבה היבטים נוספים לחיים הפשוטים והאמיתיים, והרבה hardship, הרבה... עבודה קשה וחורפים קשים ומחלות ואובדן גדול בילודה ונשים שמתות בלידה בלי רפואה מערבית וכל מיני. שלא לדבר על כאילו הרבה נשים שמשועבדות וגם גברים ונקמת דם. כאילו יש לנו איזו אידיאליזציה כזאת, ואז אנחנו מסתכלים על הילדות, וואו, בשנות ה-80 הכל היה כזה יותר תמים, עוד לא היה את הטלפונים, שיחקנו בחוץ, כן? וככה אומרים על שנות ה-60 ועל שנות ה-30. ובעצם כשאנחנו באים להיפרד מפרק, בוא נגיד הפרק של המשפחה, תסתכלו על המשפחה משחר הימים. עכשיו, אני לא באה לבטל את היופי של משפחה ואת החשיבות של משפחה, אבל מהסיפור הראשון הוא מאשים אותה, היא מאשימה אותו, הם בעצם מגורשים מגן עדן, האח רוצח אח, אח מרמה אח, אבא מגרש ילד, אבא... כאילו, משפחה מעולם לא הייתה מבנה שהוא רק נעים, או רק טוב, או רק תומך, תמיד היה בה המון המון סבל, אבל עכשיו תיגע למישהו במשפחה, פתאום וואו, פעם הייתה משפחה כמו שצריך, אבא ואימא, והם גידלו את הילדים, והם לא התגרשו, כאילו, אנחנו מסתכלים כל פעם על משהו שאנחנו נפרדים ממנו, וברגע של הפרידה, זה גם כזה כמו להסתכל אחורה, וואו, היה פה פעם טבע, ואכלנו מזונות טעימים, ועשינו סקס, והיה לנו כיף. אבל בעצם לא כולם נהנים מסקס, ואוכל גם עושה כאב בטן, וכאילו לפעמים אנחנו אלרגיים למשהו. אז אפשר להסתכל על העולם הזה ולהגיד, כן, הוא יכול להיות גם גן עדן. אני רואה אנשים כזה מצטלמים בטבע עם איזה תות או פרחים, ואומרים, זה גן עדן. זה גן עדן לרגע. עד שבא הקרב ועוקץ אותך, או עד שאתה צריך לחזור הביתה ולעבודה, או כאילו, עכשיו, הכל קיים פה לרגע. אבל יש פה גם איזשהו מכלול, ויש פה גם איזשהו נרטיב של בני אדם, שלא מפסיקים להילחם כבר אלפי שנים, שהם משחר הזמן משועבדים פה למישהו או למשהו. אם זה לצורך לשרוד ולצוד ולאכול ולהתקיים, ואם זה משועבדים לאיזה רئيس או מלך. וזה לא שאין רגעים של יופי ושמחה, אחרת הדבר הזה לא היה יכול להתקיים. אבל אני חושבת שרבים מאיתנו חשים שהמבנה הזה הוא כבר אלים מדי עבורנו, ושוחק מדי, ומעייף. ואין מה למרוד בו, כי הדלת פתוחה. בשנת 2015, נדמה לי, זה היה, חלמתי חלום. בחלום הייתי כלואה, ביחד עם עוד הרבה בני אדם, מאחורי סורג ובריח, ממש כלואה בתוך איזה... זה היה מין מערה חשוכה כזאת, זה היה כמו כלא כזה, עם הרבה מערות וסורגים, והיינו כלואים. וכזה ניסיתי לחשוב איך בורחים, איך יוצאים, וזה היה כזה, כולם הרגישו כלואים, לא רק אני. זאת אומרת, כל מי שהיה במערה הזאת הרגיש כלוא. ואז באיזשהו רגע פתחו את הסורגים, והזמינו אותנו לחדר אוכל, כי זה היה כאילו זמן לאכול. והגישו על השולחנות הרבה אוכל, אוכל ממש שנראה ממש ממש טוב, והסוהרים הלכו, וכל הדלתות היו פתוחות, וכל המסדרונות היו פתוחים, ואפשר היה לברוח. ואף אחד לא רצה לברוח. כאילו, ואני אומרת, בואו, הנה, תראו, המסדרון ריק, השער פתוח, הדלת פתוחה. כי אנחנו יכולים לברוח. בואו. וכאילו אף אחד לא רצה, וכולם כזה כל כך היו שאובים לצלחת שלהם, וזה באמת נראה טעים. כאילו זה ממש נראה טעים, כאילו כל המזונות הכי כזה טעימים, עם ריחות מגרים, ואף אחד לא קם. ורצה הגורל והצלחת שלי הייתה ממש לא נראית מגרה, אז כאילו זה לא החזיק אותי, אבל גם יכול להיות שהיא לא נראתה לי מגרה, כי לא הרגשתי שמזון הוא מספיק מגרה בשביל לא לצאת מהכלא הזה. אני לא זוכרת אם יצאתי או לא, אני רק זוכרת את התסכול, ממש את התסכול של כאילו הכל פתוח, ואנשים לא קמים והולכים, ועוד רגע עוד פעם יסגרו אותם בתוך המערה הזאת. זה גרם לי להסתכל על מזון באופן מאוד מאוד שונה. וזה גרם לי גם להבין את השעבוד שלנו למזון באופן ממש ממש חדש. במובן הזה שכאילו אנחנו חושבים שאנחנו מגדלים את המזון ואנחנו כזה קובעים מה נגדל ומה נאכל, אבל בעצם המזון מגדל אותנו והוא קובע לנו שאנחנו נאבד את האדמה ונזרע אותו ונאבד אותו ונאכל אותו, ואז הוא שולט לנו במחשבות. והוא באמת שולט, כאילו באמת כל דבר שאנחנו אוכלים, זה לא בדיוק שהוא שולט, אלא כל דבר שאנחנו אוכלים מקבל מקום בתודעה שלנו, והוא רוצה לשמור על הריבונות שלו בתוך התודעה הזאת. ולאורך השנים בחקר שלי ממש שמתי לב איך המודעות שלי משתנה כשאני מזיזה אפילו רכיב אחד של מזון שאני יחסית חוזרת עליו. ואיך החוויית גוף שלי משתנה, ואיך פתאום נפתח לי הראש למחשבות אחרות, כאשר אני פשוט מזיזה בהרכב הפנימי שלי את המזונות שמרכיבים אותי, וזה פשוט, ואז בעקבות החלום הזה, הבנתי שאני חייבת תמיד, כאילו אף פעם לא לתת למזון אחד יותר מדי דומיננטיות, שלא יתביית עליי, שכאילו תמיד כזה, להזיז, תמיד קצת לשנות, תמיד לא לתת לאיזה מזון אחד איזה משבצת קבע, גם אם זה מזון שאני ממש אוהבת וגם אם זה מזון ממש בריא או נחשב ממש בריא. כאילו מבחינתי זה בכלל לא שאלה של בריא או לא בריא, זה שאלה של דומיננטיות, זה שאלה של מודעות. וגם מזון יפהפה כמו שמן זית או זית, שזה כאילו עץ ממש אצילי ומכובד, הוא לא קדוש מבחינתי, משום שהנוכחות שלו גם מאוד מאוד חזקה ולוקחת הרבה. נותנת הרבה ולוקחת הרבה. וכשאנחנו חושבים על כבלי העולם הזה, זה לא כי אנחנו רוצים להיות סגפנים, טוב, אם אני כבר בעולם הזה ויש לי את כל החוויות הקשות האלה, אז לפחות אני אנחם את עצמי במזון, נכון? אנחם את עצמי בחיבוק, אנחם את עצמי במזון, אנחם את עצמי במין, אנחם את עצמי בדברים שהעולם הזה נותן. אבל כל עוד אני משתמשת בהם כנחמה, אז מראש בעצם מה אני מנכיחה? את זה שאין לי ברירה אלא להיות פה. אז אם אני כבר פה, אני אנחם את עצמי בזה, וזה משאיר אותי פה. וזה היה עוד מין רגע כזה שאמרתי, אני לא רוצה נחמה. למה אני צריכה נחמה? אני רוצה לשחרר את עצמי מהעמדה שאני צריכה להיות בכלל מנוחמת. ומזון זה בהחלט איכות מאוד מנחמת, אבל על מה היא מנחמת? על זה שאני בכלא? אני מעדיפה לצאת מהכלא, מאשר להיות בכלא ולקבל נחמה מהמזון. זה נכון לגבי הרבה התנהגויות שלנו והרבה הרגלים שהם מנחמים, אבל הם גם בעצם משאירים אותנו בתוך השיעבוד לדברים מסוימים. למשל, אם אני מסתכלת על הקקאו, שזה עוד כמו הזית, צמח יפהפה ואצילי, קקאו אורגני, בלי תוספות, איכות מאוד חזקה. והוא ממש יודע לעבוד יפה עם הנפש שלנו, והוא מניע אותה, והוא פותח אותה, והוא כזה מכניס לתוכה הרבה חום ואנרגיה. אבל הוא גם ממשיך לקיים אותה, והוא ממשיך לקיים אותנו בתוך המון דרמות נפשיות. ממש ככה. ואני עשיתי על עצמי ממש ניסוי, אני במשך 6 חודשים כל מה שאכלתי היה כאילו או היה, אכלתי מעט מעט מאוד מזון ושתיתי הרבה קקאו. וחקרתי את זה וראיתי לאן זה לקח אותי, זה לקח אותי אל הנפש הארכיטיפית. וזה גם היה טריפ ממש מעניין וגם כאילו ממש הספיק לי. ואני יודעת היום שכשאני כאילו, היום אני לא נוגעת בקקאו כבר שנתיים, אבל שוב, לא כי הוא לא בסדר, אלא כי מה שהוא עושה, זה הוא גם פותח לי את צפונות הנפש, והוא גם מנחם אותי. אז כשצפונות הנפש כזה מציפים אותי, אני הולכת לקקאו והוא מרגיע ומנחם ונורא נעים, אבל הוא משאיר אותי בג'ונגל, זה בדיוק מה שהוא עושה. זה היה איזה רגע שאמרתי, אני לא רוצה להישאר בג'ונגל, לא בא לי, לא מתאים לי. אז זה כאילו לוותר גם על החוויה וגם על הנחמה. יש הרבה מזונות כאלה. עכשיו, כל מזון יש לו את הדבר שלו, וזה לא רע. הקקאו לא רע, השמן זית לא רע, או הזית הוא לא רע. פשוט צריך להבין מה הם עושים. והמזון באופן כללי, כמימד מנחם, אז אני שואלת את עצמי, אני רוצה להמשיך כל החיים להיות מנוחמת במזון על זה שאני לא יכולה לצאת מפה, או אני רוצה לצאת מפה? ומה זה לצאת מפה? זה לצאת ממצב תודעה מסוים. זה לצאת משכבת קיום מסוימת, שיש בה את הדרמות הנפשיות. היה איזה שלב שזיהיתי שאני כאילו מהקטניות, כאילו הורדתי הרבה כי חלקן ממש ממכרות, אבל עוד ממש נהניתי מהשועית שהרגשתי שהיא מאוד קלה, ובאמת לא היה קל, לא היה קשה להוריד אותה בכלל, אבל מאוד נהניתי ממנה. וידעתי שהיה איזה שלב שהייתי ממש מסובכת באיזה דרמה משפחתית, וידעתי שאם אני אפסיק לאכול את השועית הזאת שמפעילה את הבטן ופותחת את המקומות הספציפיים שמאפשרים את הדרמה הזאת, בזה זה נגמר. בזה זה נגמר. כי אנחנו מזינים מקומות, כל מזון עובד באופן אחר עם הגוף שלנו, והוא פותח שדה תודעה מסוים, שהוא גם תמך אותי בהתמודדות המשפחתית הזאת, אבל הוא גם המשיך וקיים את ההתמודדות המשפחתית הזאת. כי כל מזון הוא גם מקיים את הדבר, והוא גם פותר אותו. וזה לופ. כי הוא גם מקיים אותך בדבר הזה, אבל הוא גם משאיר אותך בדבר הזה, והוא גם עוזר לך, ואז כאילו לשחרר אותו, זה תהליך גמילה לא פשוט. ואז זה תמיד גם עוד פרידה. טוב, אבל מה עושים בעולם הזה? יש משפחה, עובדים עם משפחה, אבל מה עושים בעולם הזה? עושים זוגיות, זה מה שעושים בעולם הזה, עושים ילדים, אבל בכלל לא בטוח. מה מזין את כל הרעיונות האלה? למזון יש המון המון השפעה. על מה אנחנו חושבים שעושים פה. ואנחנו לא בראש פירמידת המזון, ואת זה גם חייבים לזכור. אנחנו לא בראש הפירמידה. המזון הזה שאנחנו מגדלים, ובעצם מגדל אותנו, יש פה עוד גורמים שניזונים מאיתנו. אז לא רק שהמזון כזה מקבל תודעת אדם, שזה מגניב בשבילו, אלא התדרים שיוצאים מתוכנו הם כמו, אנחנו כמו פחם ברכבת קיטור של מישהו. הוא צריך לגדל אותנו, הוא צריך לייצר אותנו, ואז הוא צריך להכניס אותנו למנוע כדי להזיז את הרכבת. אנחנו גם הדבר הזה. אנחנו עוד הרבה דברים, אבל אנחנו גם הדבר הזה. אז סידרנו פה כמה מזונות, וסידרנו פה כמה אקסיומות, ועכשיו אנחנו בני אדם עושים כמיטב יכולתנו, בני אדם האנושיים, להיות מוסריים ולהיות טובים ולעבוד קשה ולהרוויח את לחמנו ולטפל בילדים שלנו. אבל גם אנחנו תוצר חקלאי של מישהו. והוא ככה נוסע עם הרכבת שלו על הדלק שלנו. והדלק שהוא משתמש בו בצורה הכי, הדלק הכי טוב בשבילו, ולכן הוא גם מטפח את הבקר והתרנגולת והסוכר, כן? זה דלק של רגש. אין שום סיבה לחשוב שאנחנו בראש פירמידת המזון. אנחנו רחוקים מלהיות למעלה. ואז אם מישהו ממש מקבל מאיתנו המון אנרגיה דרך זה שאנחנו בפחד ובמאמץ ובהתכוונות ובעבודה רוחנית וכאילו הוא יושב ואוכל את הקערת אנרגיה שלו מאיתנו, אז יש לו עניין להשאיר אותנו במקום הזה. אז כל פעם לשקשק קצת את כדור הזכוכית שאנחנו נמצאים בו, להזיז לנו, אנחנו נבהלים, אנחנו זה, והוא מקבל ארוחה ממש נפלאה. ואנחנו עושים כמיטב יכולתנו להיות מוסריים ומאמינים, וכאילו בא לי לומר שהדלת החוצה לא עוברת דרך המוסריות הזאת, ודרך להיות בן אדם טוב בעולם הזה. הדרך החוצה עוברת דרך שחרור דמויות של סמכות, דרך אי קבלת סמכות חיצונית. הדרך החוצה עוברת דרך חיבור פנימי ודיבור ישיר בבחירות אישיות וישירות באלוהים שיכול להנחות אותי החוצה מהדבר הזה. ובשביל זה, אבל לא כסמכות, לא כאילו הוא אמר לי ככה אז עכשיו אני הולך לאלוהים והוא אומר לי ככה, לא. וגם הדרך החוצה היא לא באמצעות מרד. להפך, זאת השיטה הכי טובה להישאר פה. אתה מורד במשהו, אתה נאבק במשהו, נותנים לך במה למרוד, נותנים לך במה להיאבק, ואיזה ארוחות משובחות הרכבת הזאת מקבלת. מאבק זה יופי של אנרגיה. תראו כמה שנים בני אדם נלחמים ולא הצליחו לפתור את הנושא הזה ועדיין נלחמים. במה? במי? בפנטומים, בתחנות רוח. הדרך החוצה עוברת דרך פרימה מאוד מאוד אישית של אקסיומות, של אמונות, של דעות, של רעיונות ופרידה, פרידה, כל פעם פרידה מעוד גן עדן, אבל בעצם זה פרידה מהפנטזיה שזה יכול היה להיות גן עדן. זה פרידה מהפנטזיה שהזוגיות הזאת הייתה יכולה להיות גן עדן והמשפחה הזאת הייתה יכולה להיות גן עדן, אבל בתכלס כמה מאיתנו באמת מחכים לליל הסדר ולישיבה המשפחתית הזאת ולסיר לחץ הזה? עכשיו, אני לא נגד משפחה, בכלל לא, אני אוהבת את המשפחה שלי מאוד. המשפחה זה מבנה מאוד מאוד תומך כרגע בהרבה מאוד אנשים, אבל גם יש בו הרבה מאוד אלימות. כל הדבר הזה צריך לעבור התמרה, כי אנחנו לא יכולים להכיל יותר אלימות, האור של הנשמה שלנו הולך ונשחק. כי המימד הזה הולך ונהיה יותר ויותר רעיל, ולכן הצורך גם לפלס דרך החוצה נהיה יותר ויותר בהול, זה מין פינוי-בינוי כזה, אבל אנחנו מתפנים ולא חוזרים לבניינים שבונים. ועכשיו מגיעה גם הבינה המלאכותית, שכל אחד בהתנדבות מוסר לה מלא אנרגיה, מתחיל להתייעץ איתה, לדבר איתה. ואז בכלל יש פה עוד איזה מישהו שפתאום יש לו את התשובות, ואתה מתחיל לדבר עם מכונה, בתדר הנמוך ביותר. ומה המכונה הזאת עושה? היא יודעת ממש לרצות, וללטף את האגו. ולתת לך להרגיש טוב עם עצמך. וכאילו כל פעם נבנה פה עוד משהו שסוגר עוד ועוד על החדר הזה, ועל התודעה. אבל בעצם הוא סוגר דרך פיתוי, שזה קל, זה נוח, זה זמין, זה טעים, זה מנחם. אבל למה אני צריכה קל, נוח, זמין, טעים ומנחם אם אני בן אדם חופשי שיכול לצאת מהחדר וללכת לכל מיני מחוזות אחרים? למה שאני אסתפק בדבר הזה? והשער פתוח. אבל קשה להיפרד כי הנפש שלנו נקשרת. הנפש שלנו היא מבנה טבעי, והיא מתקשרת עם המבנים הטבעיים הפלנטריים של המימד הזה, ולא משנה כמה מכות היא תחטוף, היא כמו ילד מוכה מעדיפה להישאר עם ההורה המכה. היא כמו איזו איילה עדינה שלא משנה שאת כל חייה היא צריכה להעביר בכוננות כי הנמר תכף יטרוף אותה, היא עדיין רוצה את האחו. זאת הנפש, והיא באמת איילה עדינה, ויפהפייה וקדושה. אבל קשה לנו לוותר על המימד הטבעי של הקיום שלנו. זה עדיין נתפס אצלנו כגן עדן. המימד הטבעי הזה של הנהרות והפירות והעצים והחיות. אבל גן עדן הוא לא מקום, בוא נגיד את זה ככה. כשהיינו בגן עדן היינו רק נפש. אז אפילו לא שמנו לב למחזוריות הזאת. לא היה לנו איזה נקודת מבט חיצונית. היציאה מגן עדן אולי הכניסה אותנו למעין גיהנום, אבל היא בעצם גם שחררה אותנו מהמימד הטבעי של הדברים. והמימד הטבעי הוא מימד של כוחות, כי הטבע הוא כוח. הטבע הוא כוח, הטבע הוא הרגל, הוא לא מודעות והוא לא אלוהי. יש אלוהות בהכל, אבל הטבע הוא מבנה של כוחות והנפש מגיבה לכוחות והיא רוצה להישאר במה שהיא מכירה. ממש כמו ילד שלא רוצה לעבור דירה משכונת סלאמס כי כל החברים שלו שם, ולמרות שברור שהוא יידרדר לסמים ופשע תוך שנה וההורים שלו רוצים לקחת אותו לשכונה ממש טובה, ככה הנפש רוצה להישאר בעולם הזה. כי זה מה שהיא מכירה וזה מה שהיא רגילה וזה מה שנותן לה ביטחון, למרות שהיא כל היום מקבלת מכות. אבל היא מעדיפה את המכות שהיא מכירה. המודעות יכולה לשחרר אותנו. לא על ידי רודנות של הנפש, על ידי חמלה לנפש. לכן חשוב לי לומר שמבחינתי הפינוי והיציאה והשחרור של כבלי העולם הם שחרור כבלים של כוח, זה כוחות משיכה, אבל לא על ידי מלחמה ולא על ידי דיכוי הנפש, אלא על ידי חמלה לנפש. ממש כמו ההורה הזה שמסביר לילד הזה שבוכה עכשיו כי הוא מאבד את כל עולמו ואת החברים שלו, אבל ההורה מסביר לו ומחבק אותו ועוזר לו, ולאט לאט מתחיל לעזור לו לדמיין את האפשרות החדשה. וגם כשעוברים כבר והילד עוד בוכה ומתגעגע, אז ההורה לא צועק עליו, הוא מנחם אותו. הוא נזכרים לרגעים בדברים הטובים אבל גם הקשים שהיו. פינוי הוא לא הפניית עורף, הוא לא בעיטה והוא בטח לא לירוק לבאר ששתינו ממנה. הפינוי הוא מעשה של אהבה, הוא מעשה של התרחבות אל מעבר לנפש ואל מעבר לכוחות שמושכים אותה. את הפינוי הזה צריך לעשות בעדינות וברגישות, וזה כמו פקעת חוטים שצריך להתחיל לפרום אותה, ממש בעדינות. וככל שפורמים אותה יותר בעדינות, ככה לאט לאט מוצאים עוד חוט שאפשר לפרום ועוד חוט שאפשר לפרום. זה אף פעם לא באלימות ביחס לאף אחד, לא לנפש, לא לגוף, לא לעצמנו, זה אף פעם לא תנועה של דיכוי. כי ברגע שאני פועלת באלימות, במאבק, במרד ובדיכוי, אני נשארת בתדרים שמתאימים למימד הזה של כוחות. בעצם הצעדים החוצה הם צעדים שחייבים לעשות בתדר של אהבה. למה בתדר של אהבה? כי צעד שהוא לא בתדר של אהבה פשוט משאיר אותי, הוא לא צעד. הוא מאבק. ומאבק זה בדיוק מה שמימד הכוחות יודע לעבוד איתו. ולכן אין פה טינה, ואין פה שיפוט, ואין פה ביקורת, ואפילו אין לי טרוניה. בסדר, אני חלק משרשרת המזון, זה רק טבעי שאני אוכלת משהו, וגם מישהו אוכל ממני משהו. אני לא חושבת שזה אסון, זה אולי קצת פוגע באגו, אבל לפגוע באגו זה לא כזה נורא מדי פעם, קצת להחזיר אותו לפרופורציה. התנועה היא לא של דחייה, כי דחייה היא הצד השני של משיכה. אז אני נמשכת ועכשיו אני דוחה את העולם? לא. זאת לא הדרך החוצה. לכן לא מרד ולא דחייה, גם לא צדק וגם לא להיות צודק, שום דבר מזה לא עוזר. הדרך החוצה היא תדר. וכל הדברים שמזינים תדר של מאבק, מרד, דחייה, שיפוט, משאירים אותי שם וגם נותנים מזון מצוין לרכבת. התנועה היא תנועה של התעלות. התנועה היא התעלות מעל המאבק, התעלות מעל כוחות המשיכה והדחייה. ובשביל התעלות כזאת אני צריכה כוונה חזקה. להגיד אני יוצאת מהחדר הזה. זה לא מעניין אותי אם החדר הזה הוא טוב או רע. זה לא מעניין אותי אם יש בו דברים נפלאים או לא, אבל אני רוצה את היכולת לצאת, כדי שאם אני ארצה אני אוכל לחזור. ואז אם אני אחזור, זה כבר יהיה ממקום אחר, זה יהיה כי באמת יש לי את המיומנות לצאת. אחרת כל מה שאני עושה פה זה להצדיק את למה שאני פה, כי אחרת אי אפשר להכיל את זה, כי אחרת אני בשבי ואני כלואה. אז במקום להגיד אני בשבי ואני כלואה, אני אומרת, אנחנו פה כי יש לי, אנחנו עבודה פה, וכי אלוהים ברא את זה, ואנחנו פה כי יש לנו מה לעשות פה. לא, אנחנו פה כי אנחנו רגילים להיות פה, ואנחנו לא יודעים לצאת. אבל זה לא אמור לרפות את ידיי, כי הדלת פתוחה, והכלים לצאת נמצאים ממש לפתחי. זה מתחיל בלהקשיב לקול הפנימי שלי, ולא להתעלל בעצמי. לא נשמע כזה נורא, נכון? אז לפעמים אנחנו אוכלים איזה ביס של איזה סטייק, וזה כאילו אנחנו אומרים, וואו, מדהים, אבל רגע אחרי זה יש לנו איזה חוויית שנאה עצמית, או אנחנו נכנסים לאיזה ויכוח. אז אני מרשה לעצמי ואני נהנה מהעולם הזה, אבל לסטייק הזה יש עוד היבט. הסטייק הזה עבר התעללות. ואני לא מדברת עכשיו על מוסריות, זה בכלל... אין בעיה, כולנו פה עוברים התעללות, אז גם החיות עוברות התעללות, בסדר. אבל אם אני אוכלת משהו שעבר התעללות וחי בתוך הצואה של עצמו, אז, וחי בשיעבוד, במין מכלאה קטנה, אז זה מה שאני מכניסה לגוף שלי. ואם אני חי משהו שבגנטיקה שלו יש זיכרונות להיות יצור נטרף, זה מה שאני מכניסה לגוף שלי. עכשיו, זה נכון שכאשר אנחנו מוותרים על מזון מן החי, יש איזו חוויה כמעט מעורערת, שאנחנו חשופים מדי לאלימות ואין לנו מספיק אדמתיות להתמודד עם התדרים הקשים פה. אז מה הפתרון? לחזור למזון מהחי? כי הוא ייתן לי את היכולת ואני עשיתי את זה בחיים שלי. אני מצאתי את עצמי באיזשהו קשר מאוד מאוד אלים, שהייתי חייבת את המזון מהחי כדי להיות בו, ובאמת זה חיזק אותי. עד שכל מה שרציתי היה מזון מהחי, וזה באמת נתן לי את הכוחות להתמודד עם הקשר, עד שעזבתי את הקשר הזה, ואז כבר לא הייתי צריכה את זה. אז כאילו, איפה אני חיה? מה הבחירות שאני עושה? אז כן, להיות טבעוני בתוך העולם הזה היום, זה לא תמיד כל כך פשוט. אבל מה האלטרנטיבה? לחזור? ובתור אחת שכן עושה את המסע הפרני, אני יכולה להגיד שכל פעם שאני מורידה עוד שכבה של מזון, חוויית החשיפות היא כמעט בלתי נסבלת, עד שמתרגלים ולומדים לקייל מידה חדשה של אור, ויש מידה חדשה של איזושהי חירות, ומידה חדשה של אנרגיה להתמודד באופן אחר, אבל כן, זה כמו גמילה. וזה לא רק גמילה ממזון, זה גמילה מהמון הרגלים. אבל מעולם לא עשיתי את זה בצורה קשוחה לנפש או לגוף. מעולם לא אמרתי, זהו, אני עכשיו חותכת ולא עושה ככה. זה תמיד היה מתוך איזו הקשבה פנימית עמוקה. כל דבר שאנחנו נפרדים ממנו, כל חוט שאנחנו פורמים, אנחנו צריכים מודעות של אהבה שתעזור לנו להחזיק את השלב הבא. כי מזון הוא בהחלט קביים בעולם הזה. אבל הוא לא, האמת היא שהוא לא קביים, הוא גם משקולת. לפעמים הוא משקולת, לפעמים הוא קביים. ולפעמים הוא סורג. יש לנו המון זיכרונות ממש טובים ממזון, מהמשפחה, ממזונות משפחתיים, מהמון דברים. זה המון דברים, והיום אני מביאה היבט מאוד מאוד ספציפי, וגם יכול להיות שהשיחה נשמעת קצת קשוחה, אבל אין מה לעשות, אנחנו בסוף מרץ, וכאילו באמת מטטרון ומיכאל כבר כזה באיזו תנופה מאוד מאוד חזקה, וקשה לרפד. אבל זה לא, בחוויה שלי, זה לא בא ממקום מיואש, זה לא בא ממקום של כאילו הכל גרוע, ממש לא. יש פה חדר ואני רוצה לדעת איך יוצאים ממנו. ואני רוצה את היכולת לצאת ממנו כדי שאני אוכל להחליט אם להישאר בו או לא. זה הכל. וכל עוד אין לי את היכולת לצאת, אני לא יכולה להאמין לאף מחשבה שהמוח שלי מספר, או לאף אמונה, או לאף רצון, כי בעצם אני לא יודעת לצאת. אז אין לי ברירה, אלא לעשות פה את המיטב שלי. וזה זמן להרבה מאוד נשמות לצאת מפה. המון. וזה לא תהליך של יום, וזה לא תהליך של יומיים. וזה הזמן. כי משהו פה הולך וסוגר ונהיה יותר ויותר רעיל, ומצד שני יש הרבה מאוד אור שיכול לתמוך את מי שנמצא במסוגלות הזאת ובהתכוונות הזאת כן לצאת. ויש פה גם הרבה אנשים שיודעים לצאת ונמצאים פה כדי להראות את הדרך. אני יודעת בוודאות שיצאתי מפה כבר כמה פעמים, היה לי חלום ב-2012, שבאתי להוציא מישהי והם הסתכלו לה בדרכון, אמרו יופי והחתימו לה את הדרכון ונתנו לה לצאת, וכשבאו להסתכל על הדרכון שלי כבר ראו שיש לו מלא חתימות, אז לא כל כך ידעו מה לעשות, כי כבר כאילו עשיתי את התנועה הזאת כמה פעמים. אז בא איזה פקיד אחר ונתן לי לעבור, אבל זה לא פשוט, גם למי שמיומן בלצאת מפה זה לא פשוט. זה בעיקר לא פשוט להיות פה. ולא פשוט להיות פה בזמן הזה. כי רמת המניפולציה ורמת האכזריות ורמת הניצול הציני של בני אדם כסחורה שנסחרים, ואני חושבת שאפשר לראות את זה בכל איזה צו נשיאותי חדש, ואני מבינה שיש מעריצי טראמפ שחושבים שהנה הוא עושה פה סדר וחושף קונספירציות, אבל הוא מוכר וקונה את כולם, הוא עושה מה שהוא רוצה. והיום הוא בצד שלך ומחר הוא ממש יכול בשנייה למכור אותך. והסחר, הסחר בבני אדם פה הוא כבר נהיה קיצוני. אבל תמיד היה פה סחר. תמיד סחרו פה בבני אדם. רק שיש פה כבר השכלה, ויש פה יכולת למודעות. אבל מה זה לא נוח? זה לא נוח לעשות את התנועה של הפרימה הזאת, כאילו זה ללכת נגד הכוחות, אבל לא כי אתה הולך נגד, זה פשוט ללכת בכיוון אחר, הכוח מושך. ושוב, מבחינתי, המסע הזה הוא מסע של אהבה. המסר הראשון שקיבלתי היה Love God's Us. שהאהבה עושה אותי אלוהית. וכשאני אלוהית, יש לי יכולות שלא היו לי קודם. האהבה מעליהה אותי. אלוהים אף פעם לא הופיע מולי כסמכות של תעשי או אל תעשי, מעולם. תמיד כחבר, כשותף, כידיד, כשיח. להביא בני אדם להבין שהכי כדאי להם להתייעץ עם עצמם, זה אחד הדברים שהכי קשה לעשות. רמת חוסר הביטחון כל כך עמוקה. אבל זאת הדרך החוצה. אם אתם מכירים את הסיפור של קפקא בשער החוק, ברגע שבן אדם רוצה ללכת לאנשהו, ויש שער, ויש שם שומר, והוא מתחיל לשאול את השומר אם מותר לו לעבור, השומר יגיד לו לא. אנחנו לא שואלים, אנחנו פשוט צריכים להתחיל ללכת לכיוון הזה. וכן, לפעמים נעשה טעויות. לפעמים אני אתייעץ עם עצמי ויעשה טעות, אז מה? אני לא עשיתי אף שינוי תזונה דרך שיטה בריאותית של דיאטנית, של פרט... כל דבר שקראתי היה נראה לי ממש הזוי ולא בהלימה איתי. אבל חלמתי חלום שמראה לי שהמזון הזה, כאילו יש לי תיק מלא חצילים רקובים. אז אמרתי, אוקיי, אני מבינה שלא לאכול עכשיו חצילים. לא ישר שמטתי את השטיח, לא הלכתי לשום גישה קיצונית. הבנתי שיש לגוף הזה מערכת יחסים עתיקה עתיקה עם מזון בפלנטה הזאת, ואני מכבדת את המערכת יחסים הזאת. אבל אני גם שמה לב ששינויי התזונה שאני עושה לאט לאט הופכים את הגוף שלי להרבה יותר בריא, הרבה יותר חיוני. וכן, וזה גם הרבה פעמים אומר להפסיק לאכול דברים שאני ממש אוהבת. אבל מה המחיר שהם גובים? וזאת לא תנועה סגפנית. זאת לא נזירות. זה לא כאילו אני לא רוצה להתערבב עם העולם הזה. לא. זה אני רוצה לשחרר את האחיזה של העולם הזה בי. כדי שיהיה לי את החופש לצאת ולבוא. ואז אם יש לי את החופש הזה ואני כבר מבינה ומישהו רוצה להישאר פה בגלל הברוקולי, מדהים. אין שום בעיה. אבל יש לו אלטרנטיבה. ואיך אפשר להגיד, אני נשאר פה כי אני רוצה ומזון זה מצוין, כשאין לך אלטרנטיבה. איך אפשר? ומדברים פה, זה אזור הבחירה החופשית. איזה בחירה חופשית? אם מישהו רוצה לצאת, הוא לא יודע איך, אין פה בחירה. לא, אבל אתה יכול לבחור בין ברוקולי לכרובית. זאת נחמה לעניים. לא, אני אבחר עם מי אני אתחתן. לא אבחר עם להתחתן ולהוליד ילדים, אבל אני אבחר עם מי. זאת לא בחירה. שאין לי אלטרנטיבה שבאמת משמחת אותי, אז אני חייבת לנסות לבחור את מה שקיים ולהוציא מזה את המיטב, ואז משווקים לנו את הנישואים והזוגיות בכל מיני מעשיות. אבל זאת לא בחירה. אני אהיה כבאי, אני אהיה שוטר. זאת לא בחירה. זאת העדפה. אבל כל עוד אני חייבת להיות פה, ואני לא יודעת איך לצאת, זאת לא בחירה. זה העדפות, אני מעדיפה את זה, אני מעדיפה את זה, וזאת נחמת הרש. הכלים שיש לנו הם כוונה, התעלות וחיבור פנימי. כל הכלים נמצאים בתוכנו. אי אפשר לקחת אותם מאיתנו. אי אפשר למנוע מבן אדם להרים את התדר שלו. אי אפשר. אבל המאבק הוא פנימי. הוא בין הכוחות שעוד שולטים בו מבפנים דרך הנפש, אל מול הכוונות שלו. והדרך חייבת להיות דרך של חמלה ואהבה. כי אם אני עכשיו אתחיל להיאבק בנפש שלי ולדכא אותה, אני לא אצליח לצאת מפה. ולכן גם נדרשת סבלנות ואמון. אז זה לא שיחה של אתה קם מחר בבוקר ואתה מתחיל כזה, זהו, אתה מפוצץ את הכל ועוזב, ממש לא. אבל לאן אני מתכווננת? וכשאני שומעת את האמירות האלה, כן, אבל למה באת לפה? באת לפה לעולם של אוכל, אז למה לא לאכול בעולם של אוכל? מישהו פה מרגיש שהוא בא לפה בגלל שיש פה אוכל? והוא נשאר פה בגלל שיש פה אוכל? ושזה שווה את זה בגלל שיש פה אוכל? או שמשפחה זה גם דבר מקסים? כל עוד אני לא יודעת איך לצאת, ואין לי את התחושה שאני יכולה לצאת, כל דבר שאני אגיד על מה אני עושה פה, הוא חצי נחמה, חצי הצדקה. חצי ראיית הכוס המלאה. והתנועה היא תנועה של חיבור. היציאה היא מבפנים. היא לא כלפי חוץ. כאילו השער לצאת נמצא בפנים. לשים גבול למניפולציות, להתחיל לסמוך על עצמי למרות שאני אעשה מלא טעויות ולמרות שזה ממש מפחיד, ולהתחיל להיפרד מגן עדן. מגן עדן עלי אדמות. אני אגיד עוד משהו על תזונה, זה לא בדיוק יצא כמו שרציתי, אבל אני אעשה עוד שיחה, נראה לי, כי כבר הארכתי. אני חושבת שהעבודה דרך תזונה היא עבודה ממש ממש אפקטיבית. לא בקטע של לפסול באופן גורף מזון מסוים, אם מישהו צריך את הקקאו שיוכל את הקקאו, אם מישהו צריך את השמן זית שיקח את השמן זית, אם מישהו צריך את הבקר שיוכל את הבקר, אין פה שיפוט. מה שצריך להבין זה שאנחנו חלק משרשרת המזון, וגם מאיתנו ניזונים. מה שצריך להבין זה שכל דבר שאני מכניסה לפה, אני נותנת לו מנדט בתוך התודעה האנושית שלי. והוא כמו חבר פרלמנט. ואני צריכה לשאול את עצמי כמה חברי פרלמנט אני רוצה ומאיזה סוג ולאן הם לוקחים אותי ואת מה הם משרתים והאם הם משרתים את הכוונות שלי או לא. הגישה שלי לכל השינויים האלה שעשיתי בחיים שלי הייתה תמיד ממש ממש רגישות וסבלנות ותשומת לב והמון חמלה לנפש שלי והמון דיבור פנימי רך. אף פעם לא ביקורת, לא שיפוט, לא על עצמי, כאילו על עצמי עוד כן, אבל בטח לא על העולם. מעולם לא הרגשתי שאני יורקת לבאר ששתיתי ממנה. העולם הזה היה מקום ממש ממש מעניין להתפתח בו. אפשר ללמוד בו הרבה, אבל זה לא אומר שחייבים להישאר בו. ואני לא יורקת עליו, ואני לא עושה לו שיימינג, אני בסך הכל מזהה את החדר, ואני רוצה לוודא שאני יודעת איך יוצאים. ולא רק יודעת איך, אלא יש לי יכולת. ואז כשיש לי יכולת, אני גם יכולה לחזור לחדר הזה, ובאמת ליהנות ממה שיש לו להציע, אם זה בתדר המתאים. היציאה וההגירה היא הגירה של תדר, ואף גורם לא יכול למנוע מאף אדם להגר בתדר. אין את הטכנולוגיה הזאת. לא G5 ולא מקרנים ולא רעל באוכל, שום דבר לא יכול למנוע מבן אדם להרים תדר ולפרוש. אבל זה לא אומר שזה קל. אני כן רוצה להזמין אתכם, אותנו, גם אני בתוך זה, לנסות לשים לב בימים הקרובים אם יש מזון מסוים שאני יודעת שכבר לא כדאי שאני אוכל. זה לא משנה מהו. ולראות מה משאיר אותי תחת השליטה שלו או הריבונות שלו. ולהתחיל לראות אם אני יכולה להזיז שם משהו בעדינות, ולא ללכת בבת אחת על משהו גדול. לא ללכת על הגלוטן, לא ללכת על הלחם, לא ללכת על הטבעונות. למצוא משהו קטן שאני כבר מרגישה מזמן שהוא קצת מיותר ואני לא חייבת אותו, והוא אפילו לא כזה מהנה בשבילי, אבל אני עדיין אוכלת אותו מתוך הרגל. אני תמיד הולכת מהכי הכי קל. כי ברגע שמפתחים את המיומנות הזאת, אז פתאום רואים שאוקיי, אז רגע, זה מזיז את זה וזה מזיז את זה. אז כן, זה לוקח לי המון שנים. אני לא מהאנשים האלה שהלכו לתהליך פרני וצמו 10 ימים וזה השתנה להם, ממש לא. אני בגלים עם הדבר הזה כבר המון שנים. אבל כשאני עושה שינוי הוא בר קיימא. וכשאני משחררת מזון מסוים, זה כי יש לי מספיק אהבה ומספיק מודעות להחזיק את זה, גם אם עדיין יש המון אלימות סביבי בפלנטה, ואני לא קורסת מזה אחרי שנייה, כי עשיתי את זה בתהליך של מודעות, בניתי את כלי האהבה שלי, בניתי את העוצמה שלי. ואחד הדברים שצריך להבין, זה שהמסע לפרנה הוא מסע של מעבר מזהות פלנטרית לזהות אורית. ואם הזהות ההורית שלי לא מבוססת, אז אני יכולה לצום 10 ימים, זה לא בעיה. זה קצת קשה, זה קצת מאתגר, אבל בסדר. אבל שבועיים שלושה אחרי, או חצי שנה אחרי, כוחות המשיכה יחזירו אותי אל האוכל. כי הזהות ההורית שלי לא מבוססת, ולא עשיתי תהליך מספיק ארוך, וראיתי המון כאלה. כל שינוי במזון הוא שינוי במודעות, אנחנו צריכים שינויים במודעות, אנחנו צריכים לבסס עוד רכות ואהבה בתוך עצמנו כדי להחזיק את עצמנו אל מול הכוחות שמושכים אותנו. זה מסע של אהבה. גם אם זה נשמע היום שהתדר שאני מדברת בו הוא לא כזה רך ואוהב. זה לא מסע של דחיקה ולא מסע של דיכוי. זה מסע של חירות. ואני חושבת שאנחנו כאילו כל שנה חוזרים לסיפור הזה של החירות, וחושבים על פרעה, אבל בעצם זה מסע פרימה עצמי. אנחנו משה, אלוהים מתגלה אלינו, ואנחנו צריכים לגאול את הנפש אל מול הפרעה שבתוכנו, וזה הכל ארכיטיפים בתוך עצמנו. וכאילו אני אומרת, כמה שנים עוד נמשיך לספר את הסיפור הזה, במקום פשוט לעשות את הצעדים האלה. אני היום כבר לא מסוגלת לקרוא את הסיפור ולהשתתף בטקס המחזורי הזה של שיעבוד וחירות ושיעבוד וחירות. לא, אני רוצה לדעת איפה הדלת ואיך יוצאים וזהו. אני חושבת שעבודה עם תזונה, כל אחד על פי דרכו ועל פי הקול הפנימי שלו, להתחיל לדייק את זה בפנים, זו תנועה מאוד משחררת, והיא גם מאוד מאוד תעזור לנו פיזית, להתמודד עם מה שקורה עכשיו, ולא ללכת על דברים רדיקליים. ובגלל זה אני גם פותחת קבוצה לתמיכה בשינויי תזונה ודיוק תזונה, ובפרנה, אבל לא רק לאנשים שרוצים להיות פרנים, אלא באופן כללי לאנשים שמוכנים לקחת ריבונות על הגוף והנפש והתודעה שלהם, כי שינויים בתזונה זה ריבונות. זה ללכת ולפרום את המקומות שבהם יש את ההרגלים הכי הכי עמוקים בתוכנו. ואני שמתי תנאי כניסה לקבוצה את הקורס מזון תזונה מודעות ופרנה שנתתי בקיץ שעבר, כי שם אני נותנת 5 שיעורים שממש עושים סדר בגישה שלי, ואני צריכה שמי שנמצא בקבוצה יהיה לו את המידע הזה. ואני מקווה שהקבוצה הזאת תמשיך לפעול הרבה שנים, שאני אוכל לתמוך, כי אני מרגישה שזה אחד התחומים שהכי קשה לפרום בו, כי הוא יושב על ההרגלים הכי הכי עמוקים, ואנשים הכי הכי הולכים שם לאיבוד ונכנסים למאבקים ותסכולים, בין אם זה בגלל דיאטה או בריאות או כל דבר אחר. אבל מבחינתי זה מסע תודעתי. זה מסע לדיוק התודעה ולניקוי התודעה. אני אעצור כאן. אני רגע אתייחס לראות ככה אם יש פה כמה שאלות. אני לא רוצה להתפזר להרבה שאלות היום, אבל אני כן... לצאת החוצה לאן? לצאת החוצה אל האהבה. לצאת החוצה מהסבל, מהדחיסות, מהייאוש, מהשעבוד, מהחוסר ביטחון, מהחוסר אונים, מהחוסר מסוגלות. זה לצאת החוצה אל האלוהות, או אל האלוהיות, שבה אני מסוגלת ובה אני יכולה. זה לצאת החוצה לשלום. זה לצאת החוצה לאהבה. זה לצאת החוצה לחמלה, אבל לא חמלה, החמלה היא הדרך החוצה. אבל לא חמלה לאחר, למסכן האומלל ההוא שנמצא באיזה מקום גרוע, חמלה לנפש שלי, חמלה לעצמי. האחר לא זקוק לחמלה הזאת. זה לצאת מהפחד שלי אל האהבה. וזה גם היה אחד המסרים הראשונים שקיבלתי. את יכולה לעשות הכל. צריכה לוותר רק על דבר אחד, וזה על הפחד. וזה מסע חיים. את המסר הזה קיבלתי לפני 17-18 שנה, הוא עדיין רלוונטי. כל רגע שאני משחררת עוד מידה של פחד, אני פוגשת עוד מידה של אהבה ועוד מידה של אלוהיות. האם היציאה הזאת היא בעצם המעבר ליבשת החדשה? בהחלט. אנחנו עוברים לגור בתדר אחר, ביבשת אחרת, שבו אין עלינו את השליטה הזאת. ואנחנו הריבון. כן, מה משאיר אותי תחת השליטה שלו? לא הבנתי את הניסוח של השאלה, אפשר לשאול אותה בצורה טיפה יותר מפורטת מחדש בצ'אט ואני אשתדל להתייחס. אם אני לא חולמת כמוך או לא מקבלת אותות ותובנות לגבי מזונות שונים, רק התחושות של הגוף שמשהו עושה לו לא טוב או הנפש שפשוט נהנית ואוהבת מזון מסוים, ככה אני מחליטה מה לאכול ומה לא. אז איך בכל זאת אני יכולה לדעת ולכוון את עצמי מה לא להקשיב לגוף? להחזיק רגע את המזון הזה, לדמיין אותו ולראות, רגע, אני באמת רוצה להכניס את הדבר הזה לגוף שלי? אני באמת רוצה את העוגייה הזאת? אני באמת רוצה אותה או אני באמת רוצה? ושימו לב, אני נתתי בכוונה, לא נתתי דוגמאות של עוגיות או שוקולד, לא הלכתי כאילו על דברים לא בריאים ועוגות, נתתי דוגמאות של שמן זית, של קקאו, של, כן, כי... זה לא עניין בכלל אפילו, היה תקופות שהרגשתי שמה שאני צריכה לאכול זה תפו צ'יפס, זהו. שאני צריכה רק את השמן והמלח והתפוח אדמה, וזה ממש ניכרתי ממלא דברים, ואחר כך זהו, סיימתי עם הדבר הזה. אין לי שיפוט פה. אין לי שיפוט, אין בעיניי כאילו משהו שהוא טוב או לא טוב, יש משהו שמשרת את המטרה ואת ההתכוונות, ולפעמים גם את הדרך. אז אם בשביל לשחרר את השוקולד, שהיה לי ממש קשה לשחרר, אכלתי קצת סוכריות בדרך שאני פחות אוהבת, אז אחר כך את הסוכריות היה לי ממש קל לשחרר. והם היו מין דרך מעבר. יש לי המון המון מין טריקים כאלה שאני עושה עם עצמי לאורך השנים כדי להקל על עצמי. כי הכוונה שלי ברורה. אז אני חושבת שממש כל מה שצריך לעשות זה לשים כוונה ולהקשיב לגוף. הגוף יודע. וזה גם בסדר לתת לנפש משהו שהיא ממש אוהבת. במידה. כל עוד יש לי, אני הרב חובל, ואני שמה איזושהי כוונה. ואז יכול להיות שיקח לי 3-4 שנים להגיע לשם, אבל אם אני אעשה את זה בסבלנות, באהבה, בחמלה, בפרימה איטית, בעדינות, אז זה ירגיש ממש טוב וזה גם יהיה יציב. אז אני חושבת ש... פשוט להחזיק את המזון הזה, להתבונן בו רגע, פשוט להתבונן רגע בתפריט היומי שלי, או השבועי, ולהגיד, וואו, כל דבר שאני אוכלת, אני שמה עליו יוגורט. יש אנשים כאלה שעל הכל הם שמים יוגורט, או על הכל הם שמים טחינה. לא, אני לא מוכנה לתת לגרגר סומסום הזה, כזאת ריבונות על המוח שלי. אז אחד הדברים שזיהיתי שגם הטחינה וגם החומוס למשל הם ממש ממכרים, ואני באופן כללי מעדיפה לא לאכול דברים שיש להם כזאת אחיזה, למרות שהיו שנים שממש אכלתי הרבה טחינה, וגם היום לפעמים אני אוכלת קצת, אבל כאילו אני מסתכלת על הגרגר הקטן הזה של הסומסום ואני אומרת, מה, לא אני אתן את הריבונות? ניתן לו מקום קטן. אז אפשר גם להסתכל על זה ככה רחב ולהגיד, למה אני נותנת המון דומיננטיות? אני באמת רוצה לתת לו דומיננטיות, גם אם הוא טעים ובריא. אולי אני רוצה טיפה רגע לשנות את הפרלמנט. ותוך התהליך הפרני גם למדתי לאכול דברים חדשים שלא אכלתי קודם. ואותם היה עוד יותר קל לשחרר כשהורדתי דברים, כי זה לא היה מחובר, אז אתה משתמש במשהו חדש כדי לשחרר משהו שיש לו עליך המון אחיזה, והוא כמו מין מזון מעבר, כמו חפץ מעבר, ואחר כך יותר קל לך. עכשיו שוב, לי יש התכוונות פרנית מאוד חזקה מ-2015, אבל גם עד 2015 עשיתי המון עבודה של מודעות עם מזון, לא מתוך בכלל התכוונות פרנית. ואני גם לא הייתי טבעונית מילדות או משהו כזה, אני מאוד אהבתי מזון מהחי. זה היה לי הכי קל לעיכול. מה זאת אומרת? כאילו ביצים ושניצל, כאילו, כן, בקר ההורים שלי אף פעם לא קנו, אבל בגבינות תמיד דחו אותי, אבל נגיד ביצים ושניצל, זה אחד המזונות שהבטן שלי היה לה הכי נעים לעכל. וכשנהייתי טבעונית, כל הקטניות האלה והדגנים האלה ממש לא עשו לי טוב. אז מה, אז בגלל זה אני אמשיך לאכול את זה? לא. לא בא לי תרנגולת כל כך הרבה בתוך התודעה שלי. אז פשוט להסתכל, למפות. ההחלטה הראשונה שלי בתזונה הייתה פתאום לזהות שכמעט כל המזון שאני אוכלת הוא מהחי. כאילו, כן, כאילו ביצים, עוף, תפוחי אדמה ופיצה, נגיד, וחמאה, נגיד, בעוגיות. ואמרתי, רגע, זה לא נראה לי טוב. אני רוצה קצת להוסיף משהו אחר, לשנות את המאזן. זה לא הגיע בחלום. לא יותר קל לצאת בשלב שלא מחוברים לגוף, כלומר אחרי המוות? ממש לא. ממש לא. כי מצד אחד כאילו אנחנו מאוד קלים, ומצד שני כוח המשיכה של הפלנטה הוא כל כך חזק שתוך שנייה אנחנו גם עפים על איזה דימוי רוחני אסטרלי, שהוא כמו איזה תוכנת מחשב. חזרי, יש לך עוד קרמה לפתור. נכון, וואו, באמת. והופ, אנחנו עוד פעם בגוף. דווקא המימד הזה שהוא ממוקד ויש לי מוחשיות ואני בתוך עצמי, אז יש לי אנרגיה, יש לי כוח. דווקא מפה אני מפלסת את הדרך. זה הרגע שבו יש לי הכי הרבה כוח והכי הרבה עוצמה והכי הרבה מודעות והכי הרבה יכולת. במוות אני בסך הכל נהיית מין ישות אור, שממש קשה שם לפענח את זה. כדי להגיע למוות מוכנה, אני צריכה כבר לא להאמין בקרמה. אני צריכה לדעת ששום דבר פה לא ממש מעניין אותי, כאילו אני צריכה להכין את עצמי לרגע הזה. ואז כן, יכול להיות שאם אני עושה פה עבודת תשתית מספיק טובה, כשאני אגיע למוות, יהיה לי ממש קל לא להשתכנע מהסנריו והתוכנה שמוקלדת לי שם ומחזירה אותי מחדש. או מכוחות המשיכה הפלנטריים. אבל כאילו לבנות על המוות זה ממש לא עצה טובה בעיניי. כי אני צריכה להגיע אל המוות מוכנה, כדי שבמוות אני אדע להמשיך הלאה. אם אני באמת משתמשת במוות כדי לצאת. איך אפשר לדייק את הפחד כדי לדעת ממה בדיוק אני מפחד ולעזור לעצמי לשחרר? אני לא כל כך חושבת שזה משנה ממה אנחנו מפחדים. כאילו המפלצות כל יום לובשות משהו אחר. אז היום אני מפחדת מזה ומחר אני מפחדת מזה. פחד זה פחד. והוא תמיד מצדיק את עצמו. ולכן אני לא חושבת שאנחנו צריכים להבין ממה אנחנו מפחדים, אנחנו פשוט צריכים להתחיל לשנות את המאזן של כמה הפחד שולט בנו. וזה עבודה. כאילו לאט לאט להגיד, אוקיי, אני שמה גבול לפחד. ועל ידי העצמה של אהבה, על ידי דיבור רך לעצמי, על ידי בניית תחושת מסוגלות. אבל אני בן אדם שהפחד ממש שלט בו, אבל ממש. הכל ממש הפחיד אותי. מלהיכנס לאוטו, לזה שלא יהיה לי חנייה, לזה שיצעקו עליי, לללכת לסופר. הפעולות היומיומיות הכי פשוטות הפחידו אותי. היום הרבה פחות. הרבה הרבה פחות. ומה שהתחלתי זה לשים לב, כשהתחלתי עם הפחד, האתגר היה לזהות מתי המוח שלי מתחיל לחשוב מחשבות של פחד, עוד הרבה לפני שאני עושה פעולה, ולעצור את זה שם. אז הייתי קולטת שהמוח שלי מתחיל לקריין לי פחד, הייתי הולכת לכיור, יורקת, שותה כוס מים, שוטפת ידיים. כל פעם שהייתי קולטת את זה, כדי ללמד את הגוף שלי לקלוט מתי הוא עובר לתדר של פחד ולשים לו גבול. זה התחיל כעבודה ממש ממש פנימית, וזה לא משנה ממה אתה פוחד. הפחד הוא פשוט צובע את הכל. ומה שהוא עושה זה, הוא משאיר אותך בגבולות שלו, ואז אתה נשאר פה, מוחזק על ידי כוחות הפלנטה. מה עושה האהבה? היא מרחיבה. הפחד מכווץ, האהבה מרחיבה. התדר של האהבה עוזר לי להתרחב אל מעבר לגבולות הפחד. אבל אם אין לי מספיק אהבה, ואני בכוח הולכת נגד הפחדים שלי, הם יאכלו אותי. ולכן אתה אף פעם לא הולך נגד הפחדים, ואתה אף פעם לא נלחם נגד הפחדים. אתה מעצים את גוף האהבה. אנחנו לא נגד שום דבר, הפחד הוא דבר ממש חשוב. הוא מסמן לי את מה שאני כנראה לא יכולה לחצות אם אני כל כך פוחדת. אני אף פעם לא נלחמתי בפחדים שלי, אני שמתי להם גבול ואני בניתי את גוף האהבה שלי. ואז היה לי טיפה יותר מקום. אני לא רוצה לתת כרגע נקודת מבט על פירות או רו פוד, כי זה כבר מכניס אותנו עמוק מדי ללימוד של התזונה, ואני חושבת שבשביל זה יש את הקבוצה, אבל כן, יש לי, אני חושבת שבגדול אין גישה נכונה. אני לא חושבת שרו פוד זה נכון, ואני לא חושבת שפירות זה נכון. פירות זה מלא סוכר, רו פוד זה ממש מאמץ מאוד גדול על הקיבה. אני מעולם לא יכולתי לאכול משהו שלא עבר איזשהו בישול או איזשהו תהליך. זה גם לא נראה לי נכון מבחינת מודעות, אבל זה אישי שלי. אני כן חושבת שמי שרו פוד ופירות עובד לו, חייב, כאילו צריך ללכת עם זה. אבל כאילו אני לא חושבת שזה קדוש, ואני גם מכירה הרבה אנשים שזה עשה להם נזק, וגם מכירה אנשים שזה עושה להם ממש טוב. אז כל אחד צריך כזה לדייק ולראות מה מדויק לו, ואם זה נותן לו אנרגיה או מחליש אותו. מה לגבי חומרי המזון שהגוף שלנו צריך? יש לנו צורך אמיתי בהם לשיטתך, או שאנחנו יכולים לחיות בגופניות בלי להזין את הבלוטות האנדוקריניות שלנו למשל? אנחנו לא עוזבים את המזון בבת אחת, ואנחנו לא עוזבים את כל המזון. וכן, אני חושבת שאפשר להגיע למצב שאנחנו יכולים לייתר 90% מהמזון, ואולי אפילו 100%. אבל זה דורש כבר ממש תפיסה אחרת של העצמי ושל הזהות ושל הגוף, זה להגר למצב תפיסה אחר. אבל אני ממש לא ממליצה על זה כרגע. מה שאני ממליצה זה בסך הכל טיפה לשנות מאזן פנימי, טיפה לדייק, ואולי להוריד 10%. לא ללכת על שום מהלך דרסטי, רק להתחיל להתנסות בזה. ושוב, כל הנושאים שממש נכנסים לתוך התזונה, אני מרגישה שצריך בשביל זה את הקורס שנתתי, כי שם אני מדברת על זה לא בשליפות, אז יש את כל התשתית עומק. כי כל דבר שאני אומרת פה שם מגובה בגישה, בתהליך, בהבנת עומק, ופה אני לא רוצה פשוט לשלוף כל מיני סיסמאות, ואז אנשים נתפסים למשהו. ממש לא. הגישה שלי למזון זה שכל אחד צריך לדייק בשביל עצמו, ואני רוצה לתת לאנשים את הכלים לעשות את זה. אני מביאה פה נקודות מבט רגע שמאירות משהו, אבל זה לא שיימינג לקקאו או לרופוד או לשום דבר, זה רק להבין ששום דבר הוא לא קדוש, וכל דבר שווה חקירה, ואין שיטה אחת נכונה, ואנחנו עכשיו לא מרעיבים את הגוף, זה תהליך שדורש המון מודעות ובנייה של עוצמה ועבודה נפשית כדי להחזיק את זה, ולכן אנחנו משנים במינונים מאוד מאוד קטנים. להגיע אל המוות מוכנה זה להגיע אליו עם מספיק אור כדי להשתמש בו להמשיך הלאה, ולא להגיע אליו עם תפיסות קרמטיות של גן עדן, גיהנום או גלגולים. זה הרבה מאוד דברים להגיע אל המוות מוכנה. זה בעצם להתמסר אל המוות כמעשה של חיים, זה למות תוך כדי החיים, זה לחיות תוך כדי המוות, זה ללמוד לעבוד עם חוסר שליטה, עם אי ידיעה, זה לעבוד עם עוצמה אחרת. וגם על זה נתתי קורס של 4 מפגשים של איך לעבוד עם המוות תוך כדי החיים, כדי לא להתפרק בתוכו ולא ללכת לאיבוד בתוכו, כמו שאנחנו מתפרקים והולכים לאיבוד בחיים. לאחרונה אני מזהה שיש לי נטייה חזקה למזונות בעלי מרקם קרמי, כמו חלב שאני שותה עם הקפה שלי, או טחינה ושמן בסט. איך אפשר לעזור לעצמי להכיל מידה גדולה יותר של חשיפות שנוצרת מהורדת המזונות האלה? שוב, אני מרגישה שאני לא יכולה להיכנס לפרטים, כאילו, של התהליך. כאילו, זה לא הפלטפורמה, זה לא המקום. בינתיים, כאילו, פשוט להתבונן בזה, לזהות את זה, לקבל את זה, ולשים כוונה. פשוט לשים כוונה, אם זה לא מוצא חן בעיניך, ולאט לאט הדרך גם תתגלה. אנחנו נסיים. אני כן רוצה ממש לבקש מכם להדהד את הלימוד של השיעורים הפתוחים האלה גם בדנה, כי זה ממש ממש תומך באפשרות של הבית ספר ובי להמשיך לתת אותם, ואני גם מאוד מאוד מעריכה את ההדהוד הזה, וממש מודה לכם עליו. גם אם אתם שומעים את זה מהקלטה, מישהו צריך להעלות את ההקלטה הזאת וצריך לממן את האתר שמאחסן את ההקלטות האלה, אז זה ממש ממש תומך, ולא חייבים כל פעם, ואפשר מדי פעם, וממש לא להכביד עליכם, פשוט לממש חוויה עמוקה יותר של שותפות, ושותפות בהחזקת המרחב הזה. זה ממש 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 עוזר לקיים אותו, וגם ממש להגיד לכם תודה, שבוע אחרי שבוע ככה לעלות לשיעור פתוח, ו... ממש תודה על ההקשבה. זה לא דברים שתמיד פשוט או קל להקשיב להם, ושני השיעורים האחרונים אני מרגישה היו, אין מה לעשות, מיכאל ומטטרון בעבודה, ואני כזה מסונכרנת עם הזמן, אבל אני גם אוסיף עוד מילה אחת, ואומר שאני מרגישה שאפריל מביא איתו רכות אחרת, ואני מחכה לרכות הזאת מאוד, ואני מרגישה קצת עייפה מהמטטרון ומיכאל האלו, אז אני מקווה בשיעור הפתוח הבא קצת לפתוח את התדרים שאפריל יאפשר. שוב תודה רבה לכולכם והמשך ערב טוב.